הנושא שלנו זה כן רגש או רגש ושכל בעבודת השם ובכלל. אז בפעם הקודמת למדנו פרק בספר התניה, וראינו שם שהוא בעצם מסובב את מערכת הצירים במובן מסוים. זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו רגילים לתאר את המאבק הזה כמאבק בין, באופן מטאפורי, בין צד ימין לצד שמאל, יצר טוב ויצר רע, והוא בעצם מסובב את המערכת ומתאר את זה כמאבק בין המעלה והמטה, לא בין ימין ושמאל. זאת אומרת, הטוב והרע שניהם שייכים בעצם למה שהוא קורא נפש בקליפת נוגה, הוא השתמש שם במונח הזה, כן, זה קליפה שיש בה טוב ורע, והם בעצם מייצגים, היצרים, יצר טוב ויצר רע, מייצגים את ה... דחפים, את האינסטינקט שלנו, את הרגשות שלנו, את הדברים שהם לא בשליטתנו, אלא מתעוררים מעליהם. והדחפים או הרגשות האלה יכולים לקחת אותנו לעשות טוב או רע. וכאשר בן אדם נותן לרגשות האלה, לנפש הבהמית הזאת, את המושכות, זאת אומרת שהיא בעצם מחליטה, בין אם הוא עושה מעשה טוב ובין אם הוא עושה מעשה רע, הוא נכשל. זאת אומרת, לכן המדד הוא לא תוצאתי. הוא לא בשאלה האם אתה עושה טוב או שאתה עושה רע. המדד הוא בשאלה איך אתה עושה, או גם לפחות, בשאלה איך אתה עושה את זה, לא רק מה אתה עושה. האם אתה עושה את זה בהחלטה שלך, שזה נפש אלוקית, או שאתה בעצם נותן לה... לחיים, לעצמך, כן, לטבע שלך, לטבע בהמי שלך, לקחת אותך. לקחת אותך, וכמו שאמרתי, הרבה פעמים הוא לוקח אותנו לעשות טוב. זאת אומרת, יש לנו, לכולנו יש רצון ותחושה טובה, לא רצון, אלא תחושה טובה כשאנחנו עושים טוב. יש לנו דחפים לעשות טוב, לא רק תחושה, דחפים זה תמיד להרע, לא? יש הרבה דחפים להיטיב. ומה שאומר בעל התניא זה שבעצם אנחנו לא אמורים ללכת עם הדחפים שלנו. לא משנה אם לטוב או לרע. אנחנו צריכים לקבל החלטות. אדם של נפש אלוקית בעצם אמור לשקול את הדחפים שלו ולקבל החלטה, והמאבק הוא לא בשאלה אם לעשות טוב או לעשות רע, או לא רק בשאלה אם לעשות טוב או לעשות רע, אלא בשאלה האם לעשות. זאת אומרת, האם אני זה שמחליט ועושה, או שלהעשות, להיות מעושה, כן, כמו גט מעושה. גט מעושה זה גט שגורמים לי לעשות אותו, לא אני... מחליט לעשות אותו, וההצלחה במאבק הזה זה כשאני בעצם מקבל את ההחלטות שלי. אני לא זוכר אם הזכרתי, אני אגיד את זה עכשיו. בדרך כלל כשאדם מקבל את ההחלטה שלו בעצמו, כן, אני הזכרתי את זה אני חושב, אז הוא עושה טוב, בדרך כלל. זאת אומרת, קשה לדמיין, עוד פעם אני אומר, זה לא משהו מוסמך או בדוק או מידע, אבל אני אומר, סתם הערכה. תחשבו כל אחד בעצמו, אם בן אדם נטול כל התייחסות למה שקורה מסביבו, הוא מחליט מה לעשות ומקבל החלטה באופן קר, בדרך כלל הוא יעשה את הטוב. זאת אומרת, קשה לדמיין מישהו שבן קר מחליט לעשות את הרע, בעיניו. הוא יכול לעשות רע כי הוא טעה, הוא חושב שהדבר הזה הוא טוב ובעצם זה רע. אבל לקבל, לראות בן אדם שאומר, זה רע, ברור לי שזה רע וזה טוב, ואני מחליט לעשות את זה. זאת אומרת, קצת קשה לדמיין את זה, דיברנו, לכן נזכרתי, דיברנו אפילו על הנאצים, ככה עם השתיית יין שם, שהסיפורים המפורסמים אפילו על הימלר מספרים את זה, נדמה לי. שכשהוא ראה איזה מחזה של הרג המוני, אז הוא היה צריך להשתקר כדי להחזיק מעמד. זאת אומרת, זה לא משהו ש... אתה קשה לך לעמוד בדבר כזה, אם כי החבר'ה האלה כנראה גם התגברו. אני יודע, קשה להם, אבל הם התגברו יפה. עכשיו, אפשר, אולי אני אסייג את זה קצת, תראו, יש מצב שבו, אני לא יודע איך לסייג, אולי רגע, לפני הדוגמה, אז איך בנאדם עושה רע? בנאדם עושה רע במקום שהוא מוותר על המושכות. זאת אומרת, הוא נותן לנסיבות, או לדחפים, ליצרים, לרגשות, לקחת אותו. ולא מקבל את ההחלטות בעצמו, ואז יכול להיות שיעשה טוב, ויכול להיות שיעשה רע, אבל גם רע. זאת אומרת, גם הרע יכול לעשות לך, בניגוד לנפש האלוקית, שכאשר אתה בוחר, בדרך כלל אתה עושה את הטוב. איפה יש לך...
הדוגמה שהרב מביא עם הנאצים, זה נראה לכאורה ש... דוגמה שכן, ש...
שהם התגברו על הרגש, על הרגש הטבעי שלהם, אבל הם התגברו על זה בגלל שהם הבינו, או בגלל שהם תפסו שזה, או בגלל שהם תפסו שזה טוב, או בגלל שהיה להם יצר אחר שגבר על זה. רק היה צריך עדיין להסתדר עם היצר הטוב שלהם. אז פרנסו אותו בקצת יין. אני חושב שיש דוגמאות יותר חדות, נגיד בן אדם שמחליט על קריירה של רוצח שכיר. קריירה מומלצת, מרוויחים הרבה כסף. כנראה, אני לא הייתי אף פעם, אבל לפחות אני לא אגיד לכם אם הייתי. איך מנתחים אחד כזה? הוא עושה את זה בדרך כלל בקור רוח, זה לא אינסטינקט, זה לא כניעה לרגש או ליצר או לאיזושהי התפרצות מקומית.
זה לא ליצר להרוויח הרבה כסף.
כן, זה כניעה ליצר להרוויח הרבה כסף, ועדיין זה נעשה באיזשהו קור מסוים. עכשיו השאלה, אם היינו שואלים אותו האם זה טוב או רע, את הרוצח השכיר הזה. זה, אני אומר, זה הצד השני של המטבע, אני מסייג את מה שאמרתי קודם. אני מניח שיכולנו לקבל תשובה שזה רע, נכון? אז הוא כן בעצם מקבל החלטה מפוקחת לעשות את הרע. זה בגלל אינטרס, הוא רוצה להרוויח כסף. אבל עדיין זאת החלטה. החלטה להעדיף את האינטרס על פני הצו המוסרי.
הוא מחליט לאיזה יצר ללכת.
זה השאלה.
הוא מליץ לראות את הסרט הסנדק.
מה?
הוא מליץ לראות את הסרט הסנדק.
למה? מה אתה רואה שם?
רוצחים שם וכולי, אבל מתוך מינים טובים, עם או בלי מרחאות.
לא, וזה לכן אני אומר, אני לא יודע אם היית שואל אותם שם אם הם היו אומרים שזה רע. יש להם את האתיקה שלהם, אתה יודע.
אולי במקום להגיד הטוב, הוא יבחר בצד הנכון. זה שונה. אם נגיד, אדם מחליט להרוג מישהו בשביל להציל מישהו אחר. ודאי שהרג בתור מעשה עצמי הוא דבר לא טוב. אבל כשזה מגיע למצב הזה, אז זה הדבר הנכון לעשות. לא בכך הטוב. אז גם רוצח שכיר יכול להגיד...
מה, בדין רודף למשל?
זה הדבר הנכון לעשות, זה לא קשור לטוב ורע.
נכון באיזה מובן? נכון באיזה מובן?
זה לא בהכרח הדבר הטוב לעשות. נכון, משהו חושב שטוב לא.
נכון באיזה מובן?
שטוב לא.
האינטרסנטי, במובן האינטרסנטי, אז אוקיי, אז בעצם מה שאני, אבל טוב לא, זה בדיוק הנקודה. את הוא בוחר ברע בגלל שיקול אחר. עכשיו, השיקול הזה הוא לא בהכרח יצר, יש לו יצר להרוויח כסף, אבל לא שהיצר קיבל את ההחלטה, הוא לא שמט את המושכות מהידיים. את הוא קיבל את ההחלטה לעשות את זה. במובן הזה אני אומר, אולי זה כן דוגמה למישהו, לא יודע, לא יודע.
אולי ככה הוא בנוי והוא הולך ככה.
יכול להיות, למרות שאתה יודע, תמיד, לפחות בסרטים, אתה יודע, תמיד כשמדברים על רוצח שכיר, זה מישהו מאוד קר, הוא קיבל את החלטות שלו. לא, רוצח שכיר מקצועי, לא מישהו שרוצח כי הוא התחמם רגע או משהו כזה. לא יודע, נשמע לי סביר, אני לא יודע, לא, אבל לפחות משהו, אמרתי קודם שאני לא יכול לדמיין, מישהו שמקבל החלטות קרות לעשות את הרע, זה כן אני יכול לדמיין. זאת אומרת, זאת סיטואציה, לא יודע אם היא נכונה, אבל אני לפחות יכול לדמיין אותה. אוקיי? סיטואציה שבה בן אדם מחליט להעדיף את האינטרס על הצו המוסרי. זאת אומרת, אבל זאת החלטה. קרה, זה לא שהיצר שלו לקח אותו לעשות את זה. אם הייתי שואל אותו אם זה טוב או רע, אני לא יודע, זו שאלה מאוד עדינה. ואת יכול להיות שהוא היה אומר, זה רע באיזשהו מובן, כן, הציבור חושב שזה רע, זה ברור. אבל מבחינתי, כמו שאתה אמרת קודם, מבחינתי עדיף להרוויח יותר כסף. עכשיו, מה זה נקרא עדיף? עדיף הכוונה, אני נענה ליצר שלי, זה סוג של הדוניזם כתפיסה, מרב ההנאה, כן, הדוניזם זה איזשהו הליכה אחרי ההנאות, כתפיסה, לא יודע, אתית לכל זה, יש כאלה שתופסים את ההדוניזם כגישה אתית. או שלא, זה בעצם ניסוח מכובס לקנייה ליצר. זאת אומרת, בעצם אני נכנע ליצר שלי, רק אני מנסח את זה באיזושהי צורה כאילו שקיבלתי החלטות. לא יודע, כמו משה קרוי, כן, התזה של משה קרוי, מכירים, הוא הייתה, כן, האגואיזם, הוא התלמיד של איין רנד, תלמיד לפחות אינטלקטואלי, לא יודע אם הוא פגש אותה. לעשות רק דברים שמועילים לו, הוא לא עשה שום דבר שלא... לא מועילו כאידיאולוגיה. גם שם, כן, הסיפור, אחד הסיפורים זה שאימא שלו חיה בשוויץ, נדמה לי, או משהו, ביקשה תמונות של הילדים, אז הוא ביקש ממנה את הכסף של הבולים. זאת אומרת, הוא לא היה מוכן לשלוח לה... עקרונית, לא, אני מניח שלא היה מפריע לו להשקיע בזה כמה שקלים. אבל עקרונית, מה פתאום שהוא יעשה משהו שהוא לא אינטרס שלו? זאת אומרת, זה עוד פעם איזשהו...
מרוך...
מה?
שיש לך רוחה, עלות, כן?
של... כבד את... זה לא שולחן ערוך, זה גמרא. מחלוקת בגמרא, אם כיבוד הורים זה משלי או משלהם. ולהלכה פוסקים שמשלהם. לא משלי. סיפור המפורסם על רב חיים, כן? שבא אליו איזה בחור ישיבה, אתם יודעים, בליטה היו לומדים בישיבה, ואז נוסעים שבועיים הביתה. מכאן נולד בן הזמנים. איך בן הזמנים נהיה כזה ארוך, ולפני כל חודש ניסן וכו'. כי היה צריך זמן לנסוע הביתה, על סוס ועגלה, או לא יודע איך נסע מה. או רכבת אולי במקרה הטוב. או גם וגם. אז הוא שואל את רב חיים, האם הוא צריך לנסוע לבקר את ההורים? כי הרכבת עולה כסף, וכיבוד הורים זה משלהם, להלכה, לא משלו. אז הוא אומר לו, נכון, תלך ברגל. בעצם, יש פה משהו, זה קצת טריקי, אבל הטענה היא בעצם שאתה משלם לרכבת בשביל לחסוך את המאמץ שלך, לא בשביל ההורים. אתה יכול ללכת ברגל בשביל לכבד אותם. אתה רוצה לשלם לרכבת, זה בשבילך, זה לא בשבילהם, לכן אתה חייב. השאלה אם זה נכון הלכתית, אה? לכן אני אומר, השאלה אם זה נכון הלכתית, אני בכלל לא בטוח. באופן הנורמלי, כשהנסיעה כזאת נעשית ברכבת ולא ברגל, אני חושב שהלכתית קר, כן, ברור שמאחורי הדברים לא יושב רק שיקול הלכתי, אבל באופן קר נדמה לי שהוא צדק, התלמיד. זאת אומרת, זה נקרא הוצאה בשביל ההורים, לא בשבילי.
הוא צדק גם מסיבה אחרת, שאי אפשר, במחקים האלה אי אפשר
לעשות
דברים. אין אלטרנטיב.
אתה יכול ללכת למסע, אתה יודע, למסע, כן, חובק עולם.
לא, אבל אז הוא לא לומד.
כן, הוא לא לומד, כיבוד הורים, המצווה עוברת. מצווה עוברת דוחה לימוד.
מי מחליט מה זה טוב ומה זה רע?
הנושא של טוב ורע.
טוב למי? מה, בבין זה, בוועידה, הם החליטו טוב לעצמם, לא? הם רצו לבאר תח ברוטים.
לא, לכן אני אומר, אז הם חשבו, לכן אני אומר, מה זה טוב למי? זה היה רע נקודה, לא משנה למי. אבל הם חשבו שזה טוב, לא בגלל למי זה טוב, אלא מי חושב שזה טוב או רע.
לא, אבל כשאני יושב וחושב, אז על מי מגיע להחלטות טובות? אני מחליט
לדעת על טוב. לא, אתה מחליט לעשות את הטוב בעיניך. יכול להיות שאתה תטעה. אבל... עוד פעם, יכול להיות שהנאצים טעו, הם החליטו שזה הדבר הטוב. אבל הם טעו, אנחנו יודעים, זה לא מוסרי לרצוח. אבל הם, לא יודע, בתוך התיאוריה שלהם, פיתחו לעצמם תיאוריה שזה הדבר הטוב, לרצוח יהודים. אז בסדר, זה מסתדר, כיוון שפה, כשאתה חושב שזה טוב, לא משנה אם האמת היא שאתה טועה, אבל אם אתה חושב שזה טוב, אז אין פה מצב פסיכולוגי שבו בן אדם מקבל החלטה קרה לעשות את הרע בעיניו. זה לא רע בעיניו, הוא חושב שזה טוב. זה רע כי אני אומר שזה רע, מנקודת המבט האובייקטיבית, נקרא זאת, נקודת המבט שלי. אבל הוא עצמו לא עשה פה בחירה מפוקחת ברע, כי מבחינתו זה היה טוב, הוא חשב שזה טוב. זה לא שאלה טוב למי, או זה טוב, זה רע מוחלט, לא שאלה של למי, זה שאלה בעיני מי. יש דבר שהוא טוב, רוצח שכיר, זה טוב לו, כי הוא מרוויח כסף, אבל זה רע לנרצח. אוקיי, זה, אבל לא זאת הנקודה, אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על השאלה, האם זה טוב בעיניי, לא האם זה טוב לי. האם זה טוב בעיניי, למרות שהאמת היא שזה רע. האם זה טוב בעיניי, אז אין לי קושייה. בן אדם מקבל את ההחלטות לעשות את הטוב, כי זה מה שטוב בעיניו. גם אם הוא טועה, זה דבר שיכול לקרות, בן אדם טועים.
אז אם אני יושב ומחליט לעשן, אז בעיניי זה טוב, וכל העולם יגיד לך שזה לא טוב.
אוקיי.
אז עשיתי מה, אז החלטתי טוב?
אז אני אומר, זאת שאלה אחרת. אתה נכנס לשאלה באתיקה, אני מדבר על שאלה בפסיכולוגיה. אתה מדבר על שאלה באתיקה. אם מישהו החליט לעצמו שדבר מסוים הוא טוב, ואני חושב שזה רע, אני חושב שאובייקטיבית זה רע. מי צודק? האם זה טוב או רע? זאת שאלה באתיקה. זאת שאלה בתורת המוסר. איך להגדיר את המעשה הטוב? אני לא עוסק בזה כרגע. האם יש מוסר אובייקטיבי, או שמוסר זה רק כל אחד שהוא תופס? אני מדבר על שאלה אחרת. האם יכול להיות בן אדם, זאת שאלה בפסיכולוגיה, לא באתיקה. האם יכול להיות בן אדם שהוא עצמו, אם תשאל אותו, יגיד שמעשה מסוים, אופן מפוקח, קר, לא הנפש הבהמית משכה אותו, הנפש האלוקית, מחליטה באופן קר ומפוקח לעשות את המעשה הזה, שרע בעיניו.
הקישור בין הנפש הבהמית לבין נפש האלוקית לבין מעשה קר, הוא נראה לי לא, כאילו, אני לא רואה מאיפה הוא מגיע.
מה זאת אומרת?
מעשה קר לא יכול להיות גם מעשה שנובע מיצר.
מה, איך?
מפוקח, אתה מחליט, אבל זה עדיין הנפש הבהמית.
לא, אז זאת השאלה. זאת השאלה, מה זה אתה מחליט? השאלה האם באמת בן אדם יכול לקבל החלטה מפוקחת או קרה לעשות רע? לא יודע. הנטייה הראשונית שלי היא לומר שלא. למרות שאמרתי, דוגמת הרוצח השכיר, אני לפחות יכול לדמיין מצב שהוא מקבל החלטה.
לא, אבל זה עדיין לא הנפש האלוקית, כלומר זה לא...
למה? הוא מקבל את ההחלטה, הוא לא נותן את המושכות ליצרים. זה תוצאה של החלטה, זה לא תוצאה של היגררות. זה ההבדל. אם אתה נגרר אחרי מה שהיצרים לוקחים אותך, זה נפש בהמית. אם אתה מקבל החלטה מפוקח, אתה יודע מה עומד בפניך, אתה מקבל החלטה עם כן, קוגניטיבית, ומחליט לעשות רע. שאלה אם יכול להיות דבר כזה. אז גם שם יגידו, תראה, דיברנו על זה שגם כשבן אדם עושה רע, הוא בסך הכל בדרך כלל עושה רציונליזציה לדברים. דיברנו על זה מה שהוא מתאר שם, שהנפש הבהמית משכנה בלב, בחלל השמאלי שהוא מלא דם, ומשם הוא עולה לראש להתחכם ולהרהר בו כל מיני מחשבות, והסברתי שבעצם מדובר פה על איזושהי בניית תיאוריות שנותנות רציונליזציה או הצדקה לדחפים שלי. עכשיו, גם שם, לכאורה, אני פועל משיקולים שמתאימים לתיאוריה שלי, כן? משיקולים, אפשר לקרוא להם קרים, למרות שברור שזאת פסדה. זאת אומרת, זה בעצם מתאר את הדחפים, את היצרים, את הרגשות שלי. ולכן, באמת, זה מתחיל להתקרב למה שאריק אמר קודם, אז יכול להיות שגם החלטה קרה כזאת היא בעצם רק מונעת על ידי היצר, ולא באמת מתקבלת בשכל בצורה קרה או מנותקת.
יש צורה של קבלה, זה בעצם אפשר להגיד שזה קבלת החלטה, אבל לפי מה שאני יודע, אז פסיכולוג שינסה לנתח מדוע בן אדם מסוים עושה משהו שהוא סובל שם. בן אדם הולך קבוע למקום שהוא נכנס לבלטה הזאת, הוא חוטף פטיש על הראש. ואומרים לו, והוא סובל והוא בוכה, והוא יום יום יחזור לבלטה הזאת. אותו פסיכולוג, העבודה שלו, זה להוציא ולהבין ולהגיד לבן אדם מה הרווח שהוא מקבל מהפטיש על הראש. עכשיו, זה לא החלטה של הבן אדם הזה, זה בתת מודע בעצם, אבל יש לו רווח.
אתה מדבר על סבל, אבל לא על
רע. הוא לא יודע להגדיר מה הרווח.
אתה מדבר על סבל, לא על רע. בן אדם שנכנס לסבל, לא בן אדם שעושה רע. בן אדם שעושה פעולה שמסבה לו סבל, אז באמת עולה השאלה למה הוא עושה את זה. עכשיו, אם זאת פעולה שגורמת טוב כלשהו, אני יכול להבין, בן אדם מוכן לסבול כדי לעשות את הטוב. האם הוא סתם סובל? מזוכיסט. בסדר, אז יבוא הפסיכולוג ויגיד, אז הוא מזוכיסט. זאת אומרת, הוא פשוט נהנה מהסבל. גם זאת הנאה. בסדר.
הוא יגיד לך, הוא יראה לך איך הוא עושה את זה, שיש לך רווח מסוים, ואתה בעצמך לא יודע מה הרווח, אבל הוא יכול להצביע לך על
הרווח. כמו המזוכיסט. זה כמו המזוכיסט, אתה בעצם מרוויח, הוא נהנה מהסבל. אתה לא עושה את זה סתם, אתה לא עושה את זה למרות שאתה סובל בלי שום סיבה. אלא מה? כנראה אתה נהנה מהסבל, או מרוויח משהו מהסבל, לא משנה, המזוכיזם זה רק דוגמה. אתה נהנה או אתה מרוויח משהו מהסבל, לפעמים בן אדם רוצה להתכפר, אז הוא מכניס את עצמו למצב שהוא סובל, כן? כל מיני פעם היו מסדרים לבן אדם כפרה, להתגלגל בשלג, לעשות תעניות, דברים כאלה. אז הוא מכניס את עצמו במו ידיו למצב שהוא סובל, כשהסבל הזה לא באמת מביא איזושהי תועלת. כן, אבל הוא כן, הטענה היא שהוא כן מביא לו איזושהי תועלת, במובן הזה שהוא מתכפר, או לפחות זה מה שהוא חושב. זאת אומרת, אז יש סיבה למה הוא עושה את זה, אבל זה במובן של סבל, זה לא במישור המוסרי, אלא במישור האינטרסנטי. זאת אומרת, למה אתה עושה משהו שאתה סובל ממנו אם אין סיבה לעשות את זה? כנראה שמאחורי זה בעצם יש לך איזשהו רווח.
נכון.
זה, אבל זה עוד פעם, זה במישור האינטרסנטי, אני מדבר במישור המוסרי. למה אתה עושה משהו שהוא רע בעיניך? לא בהכרח שאתה סובל ממנו, להפך. בדרך כלל אתה מרוויח כשאתה עושה דבר כזה. אבל עדיין, זה רע בעיניך. אז אני אומר, זה שזה רע בעיניך בסדר, אבל יכול להיות, בתור רוצח שכיר, שאתה עושה את זה כי יש לך רווח כלכלי. השאלה האם דבר כזה נחשב החלטה של נפש אלוקית, או שבעצם מאחורי הדברים יושבת רציונליזציה לדחף. זאת אומרת, בעצם זה דחף לעשות את זה, אבל בן אדם קר איכשהו מבנה את הדחף הזה לתוך תיאוריה, והוא בונה לעצמו תיאוריה הדוניסטית, או תיאוריה, כן, של הנאה מקסימלית, או אינטרסנטיות, אגואיזם, או מין משהו כזה, ועכשיו הוא פועל על פי התיאוריה, זאת אומרת, הוא איש מפוקח וקר של נפש אלוקית, שמקבל החלטות, ולא שמעת את המושכות מהידיים, או שבעצם זה מחביא מאחוריו דחף, שהדחף מופיע בצורה נורא מסובכת. זאת אומרת, דרך תיאוריה שאתה בונה סביב הדחף הזה, ועכשיו אתה כאילו מקבל החלטות. גם אצל הנאצים אפשר היה לשאול את אותה השאלה. הם בנו לעצמם איזושהי תיאוריה, האם הם היו משוכנעים בתוך תוכם שזה באמת כך, שלהרוג יהודי זה כמו להרוג פרוש, ובעצם אין לזה משמעות מוסרית, להפך, אולי אפילו חובה מוסרית לעשות את זה, או שזו תיאוריה שבאה לעזור לה כמו היין. זאת אומרת, זו תיאוריה שבאה להשקיט את איסורי המצפון, אבל בעצם, אם היית דוחף מישהו לפינה ובלי הלחצים שמסביב, הוא גם היה אומר לך, תשמע, אני לא מאמין בזה, אני מבין שזה דבר רע. לא יודע. יכול להיות שבאמת נכנסו ממש לתוך התיאוריה. בקיצור, המצב מסובך. זאת אומרת, לאדם הוא יצור מסובך. זאת אומרת, קשה, לפעמים כשנדמה לך שאתה פועל באופן קר, בעצם אתה התיאוריה הזאת היא לבוש לדחפים.
גם לנאצים עשו טעות, אי אפשר להגיד שיש עליהם אחריות מוסרית. כלומר, גם אם זה לא נבע מייצר, זה באמת, הם חשבו ככה, בטעות. זה כמו שאומרים שגיגי התלמוד עולה זדון. כלומר, זה כן יש לך אחריות לברר את האמת לפני שאתה פועל.
בסדר, אבל אם הם בררו את האמת.
בסדר, אז
הם בררו, וזה מה שיצא להם.
אז אם זה השלכות כל כך קשות, אז הם צריכים לשאת בתוצאות. זאת אומרת, אם אתה עושה טעות שיש לה חיל השלכות.
אני לא יודע, אני לא, לדעתי זה אונס בדעות, זאת אומרת, איך אתה יכול להטיל אחריות על מישהו שעשה את הבירור לפי מיטב הבנתו, וזה מה שיצא לו.
זה כבר
הנחה נוספת. נכון? לא, זה דיון באתיקה, בלי קשר עכשיו למה שדיברנו קודם, זה לא דיון בפסיכולוגיה, אבל אני חושב שגם במישור האתי, אני יכול לשפוט את המעשה, אבל לא את העושה. אני יכול כמובן להתגונן בפניו, להכניס אותו לכלא כדי שלא יהרוג אף אחד, אבל לא כעונש. עונש במובן ש...
אני חושב בטענה שהם לא מספיק בדקו את עצמם, או לא מספיק היו ישרים, כלומר...
יכול להיות, אני לא יודע...
100% בודק את עצמו, זה...
נכון, אבל מצד שני, אתה... איפה עובר הקו? אם עשו את כל הבדיקות שבן אדם סביר עושה, וזאת המסקנה שהגיעו אליה, מה אתה מצפה ממנו יותר? זה כמו בן אדם שלא מקיים מצוות, השאלה של רבי חנן וסרמן בקובץ מאמרים, הוא מדבר על זה... באיזה טענות יבואו לאסקימוסים שלא קיימו שבע מצוות בני נוח? הם לא שמעו לא על נוח, לא על המצוות שלו ולא על הקדוש ברוך הוא. מה הוא יוצא מהם? יבואו לבית דין של מעלה, למה אכלת מעבר מן החי? כי זה מה שהיה שם, מה אתה רוצה? זאת אומרת, מכוח מה יבואו אליהם בטענות? אז רבי חנן מסביר שבעצם הם היו אמורים להבין שעולם כזה לא נוצר מעצמו. ואז להניח שיש אלוקים שברא אותו, ולהתחיל לחפש מה האלוקים הזה אמר ומה הוא רוצה ממני, כי הרי הוא לא ברא את העולם סתם בלי שהוא רוצה ממני, ולהגיע אלינו כמובן, ואז מיד...
ואז הם הגיעו להודו ושמעו שזה...
ואז מיד ינגע להם אור האורות של האמת כשהם יגיעו אלינו, ומיד הם יבינו שזאת האמת, ואז הם ידעו שצריך לעשות... לא להתגייר, לעשות שבע מצוות בני נוח, להיות גיר תושב.
מה, אתם גם להגיע ליהודים כאילו בכל...
ברור, ברור, להגיע בסוף ליהודים.
גם היו אומרים להגיע לחפש את
האסקימוסים.
לא, הוא אומר לפני גילוי אמריקה. האסקימוסים של היום יכולים להגיע אלינו. אבל האינדיאנים לפני גילוי אמריקה, איך יגיעו? הם לא יכלו לעבור, לא יכלו לצאת משם.
לא ידעו שהם הולכים.
קיצור, אני אומר, זה הטיעון בעיניי מפוקפק מאוד, ו-understatement, ואני חושב שזה הנקודה. זאת אומרת, הוא עשה את מה שבן אדם סביר עושה, אני לא חושב שאפשר לצפות לי יותר מזה. אתה צודק שאם המסקנה היא שצריך לרצוח, אז גם אדם סביר עושה הרבה יותר מאשר אם עומד על הפרק רק שאלה האם לקחת שקל. זאת אומרת, נכון, אבל נגיד שהוא עשה את מה שאדם סביר עושה אפילו בשביל להרוג. אדם הורג במלחמה, בסדר? כמה בירור אנחנו עושים בשביל לברר את דרכנו האם המלחמה הזאת היא צודקת או לא? רוב בני האדם יש להם... התרשמות כללית, הם מבינים שזה נכון, והם הולכים על זה. מה?
השאלה אם אדם סביר זה הקריטריון.
אני חושב שכן.
בסדר,
אז זה אני אומר, לא חושב שזה נכון.
קראתי פעם בשם איזה של אחד הרבנים הגדולים, שהוא אמר על איזה משהו שעושים במסחר, לא זוכר מה, איך שוקלים את הכמות או משהו כזה, הוא אמר שזה גזל, אמרו לו, כולם עושים את זה, אז הוא אמר, הגיהנום גדול.
לא, זה לא קשור. כולם נכשלים. לא אותו דבר. כולם נכשלים, אבל הם יודעים שהם לא בסדר, או שהם רשלנים לפחות. זה ברור. גם כולם מדברים לשון הרע, אז בגלל זה מותר לדבר לשון הרע. מה זה קשור? עכשיו אמרתי לשון הרע, למשל. מה?
זה שאתה אומר
שכולם מדברים לשון הרע.
זה לא נראה לי
נחשב
לשון הרע. אחרת זה
לא משנה. אני אומר, ברור שלא כל מה שכולם עושים זה היתר. אבל מה שכולם חושבים שהוא נכון, זה יותר, זה לא אותו דבר. זה שכולם נכשלים זה משהו אחר, אבל זה שכולם חושבים שזה מה שנכון, כולם חושבים שרמת בירור כזאת היא סבירה, בשביל לקבל החלטות אפילו בדיני נפשות. בסדר, זה מה שהבן אדם עשה. זה כמו, כן, תשובת הרדב"ז, הזכרתי אותה, אני חושב, על אונס בדעות. שהרדב"ז אומר שאם יש מישהו שם שחושב, או לפחות הוא טען, שהעם חשב שמשה רבינו היה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא היה אלוקים. ולכן בעצם יש פה איזשהו סוג של כפירה מאוד עמוקה, והשאלה אם להוריד אותו לבור ולא להעלות אותו את האומלל הזה, אז הרדב"ז אומר, בסדר, הוא היה כופר, אבל הוא אנוס בדעתו. מה אתם עושים? זה מה שהוא חושב. אם זה מה שהוא חושב, אז הוא אנוס. טוב, באמת, זה מאוד עדין. זאת אומרת, הדיאגנוזה פה מאוד קשה. אני חושב שההבחנה קיימת. ההבחנה בין נפש בהמית לנפש אלוקית. הדיאגנוזה, מתי אנחנו פועלים במוד כזה, ומתי אנחנו פועלים במוד כזה, היא שאלה מאוד קשה, אפילו דיאגנוזה עצמית, אני חושב לא תמיד קל לעשות, או הרבה פעמים לא קל לעשות. ודאי לגבי אנשים אחרים, אבל עדיין אני חושב שחשוב שיהיה מול העיניים, תהיה מול העיניים ההבחנה הזאת. שכשנבדוק בתוך עצמנו, נראה מאיפה זה בא, ננסה לראות מאיפה זה בא. או שנצליח או שלא, כן, אנחנו לא מלאכי השרת. אבל עדיין אני חושב שחשוב להיות מודעים להבחנה הזאת. עכשיו אני רוצה, עד כאן זה רק סיכום, אני רוצה להמשיך הלאה. מה בעצם המשמעות של העניין במובנים יותר פרקטיים? רוצה אולי לתאר את התהליך של הבחירה שלנו, איך אנחנו מתנהלים בעולם, דרך איזשהו משל, שגם עליו פעם דיברתי, זה בספר מדעי החופש, אני מרחיב את זה. כשבן אדם, ברור שבן אדם נמצא תחת השפעה של הרבה מאוד דחפים, יצרים, השפעות מסוגים שונים. פנימיות וחיצוניות ומכל הסוגים. גם גנטיקה זה השפעה. אז מה זה אומר? בדרך כלל אנחנו מבינים שההחלטה של האדם זה סך כל ההשפעות. זה שקלול ההשפעות, ובשורה התחתונה, אחרי שהן נאבקות ביניהם, בסופו של דבר זה מה שקובע את מה שאני אעשה. זה מקביל לגמרי לתמונה שתיארתי עם יצר טוב ויצר רע. ובמקביל לטעות הנפוצה הזאת של הגננת, כן, של המאבק בין היצר הטוב והיצר הרע, גם כאן יש טעות, או לפחות מי שמאמין בחופש הרצון, אלא אם כן אתה דטרמיניסט, אבל אם אתה מאמין בחופש הרצון, אז גם כאן יש טעות. למה? שהאדם הוא לא סך כל ההשפעות. סך כל ההשפעות קובע לאיפה ייקח אותו הדחף. אבל עכשיו הוא צריך להחליט האם הוא שומט את המושכות ונותן לדחף להוביל אותו, או שהוא מחזיק במושכות ומחליט מה לעשות עם זה. ההחלטה הזאת היא משהו נוסף מעבר לסך כל ההשפעות, והמשל לדבר, כן, זה בן אדם שמסתובב על איזשהו מתווה טופוגרפי כלשהו, ויש הרים וגבעות וגאיות ועוקפים וכל מיני צורות תבלית שונות ומשונות, גם תכסית בעצם, הכל משפיע. נגיד כשהוא נמצא בנקודה מסוימת, נגיד הוא קף, אז יש לו שני צדדים שיורדים ושני צדדים שעולים. עולם של נעון, עזבו, מדרון, לא הוא קף. יש צד שיורד וצד שעולה. כמובן גם אפשר ללכת הצידה על אותו קו גובה. תמיד יש ארבעה צדדים לעולם. למישור, ארבעה צדדים. אז הוא צריך לקבל את ההחלטה. עכשיו, ההר מתאר במשל הזה משהו שמאוד קשה לו לעשות במובן של הדחפים והיצרים, הרגשות שלו. זאת אומרת, הרגשות שלו אומרים לו, תלך לשם. זה כאילו הבקעה, לשם אני, או לעמק. לשם אני אדרדר אם אני אשמוט את המושכות. זאת אומרת, אם הטבע שלי ייקח אותי, או הנסיבות, לא רק הטבע שלי, כל מה שמשפיע עליי ייקח אותי, אז אני ארד למטה. כן, לעומת זאת, אני יכול להחליט לטפס על ההר, לעלות למעלה. למרות שסך כל הדחפים שלי אומר לי שזה הר. זאת אומרת, הוא אומר לי לא לעלות לשם, הוא מפעיל עליי כוח כלפי מטה. כן, המתווה הטופוגרפי הזה מתאר את השקלול של כל הדחפים וההשפעות שפועלים עליי. גנטיקה, השפעות סביבתיות, חינוך, מה שאתם רוצים, כל הדברים. בסדר, תשקללו את הכל, נוצרת איזושהי מפה. אחרי הכל, נוצרת איזושהי מפה. במפה הזאת, נתאר אותה בצורה של מתווה טופוגרפי. כשאני עומד, אז המפה הזאת, בעצם האנרגיה הפוטנציאלית, כן, או השיפועים, מתארים לאיפה הדחפים רוצים לקחת אותי. אם הייתי כדורון קטן, כן? כדורון דומם, זאת אומרת, סתם חתיכת פלסטיק כדורית קטנה. אז הייתי זורם לאיפה שהמתווה היה גורם לי לזרום, נכון? למה? כי כדורון פועל על פי סך כל ההשפעות. זאת אומרת, כדורון הוא יצור פיזיקלי, וסך כל ההשפעות קובע מה הכוח השקול שפועל עליו, והכוח השקול יקבע לנו אליך. אוקיי? זה כדורון. עכשיו, השאלה אם בן אדם הוא כדורון. כשבן אדם עומד בסיטואציה כזאת, בדרך כלל התפיסה הפסיכולוגית, תפיסה של הרבה אנשים, זה שבן אדם הוא בעצם סוג של כדורון, רק מסובך. זאת אומרת, קשה מאוד לבנות את המתווה הזה שבתוכו האדם פועל, כי זה מאוד מאוד מסובך. אבל תכלס יש איזשהו מתווה כזה. אנחנו לא יודעים לסרטט אותו, אבל יש מתווה כזה. אם היינו חוקרים את הפסיכולוגיה עד הסוף, אז היינו יכולים לצייר את המתווה של כל בן אדם. כל בן אדם פועל בתוך איזשהו מתווה כזה, היינו יכולים לצייר את המתווה, ואז יכולנו לנבא בצורה מלאה מה הוא יעשה בכל שלב. ברגע שהמתווה שלו מצויר, אנחנו יכולים, של כל העולם גם, כי יש השפעות, אנחנו יכולים לתאר מה הוא יעשה בכל רגע. זאת התפיסה הפסיכולוגית. זאת תפיסה שבעצם אומרת שאם הפסיכולוגיה לא מצליחה לנבא את מה שאתה עושה, זה פשוט בגלל זה מורכב. זה הכל, זאת רק שאלה של מורכבות. אם זה היה, אם היינו מצוידים במלוא הידע הפסיכולוגי וביכולת דיאגנוסטית מלאה, זה שני דברים שונים. את לדעת את כל עקרונות הפסיכולוגיה, זה הידע המדעי, ולדעת הכל על האדם שעומד בפנינו. זאת אומרת, להיות בעל יכולת דיאגנוסטית מלאה. אם היה לנו את הכלים לעשות את שני הדברים האלה, יכולנו להגיד בדיוק מה כל בן אדם יעשה בכל רגע, בכל מערכת נסיבות נתונה. ולכן, בהסתכלות הזאת, הסתכלות דטרמיניסטית בעצם, זאת הסתכלות שרואה את הכישלונות של הפסיכולוגיה, את אי-הוודאות של הניתוח הפסיכולוגי, כנובעת ממורכבות. זה רק שאלה של מורכבות, זה הכל. זאת אומרת, בעצם, פשוט בגלל שאין לנו את כל הידע, או בדיאגנוזה, או בידע התיאורטי, אבל אין לנו את כל הידע. לעומת זאת, בתפיסה ליברטריאנית, כן, תפיסה שדוגלת ברצון חופשי, היא אומרת שהאדם הוא לא כדורון. ובעצם הפסיכולוגיה, כן, בתפיסה הקודמת, הפסיכולוגיה ביחס לאדם עושה את מה שהפיזיקה עושה ביחס לכדורון. תישוב של כל שפועלים עליו, ואתה יודע מה הוא יעשה. אתה יודע מה יהיה המסלול שלו. אותו דבר לגבי בן אדם בתפיסה הקודמת, תפיסה הדטרמיניסטית. לעומת זאת הליברטריאן אומר, זה נכון לכדורון, אבל זה לא נכון לבן אדם. למה? כי בן אדם יכול לעמוד על מתאר טופוגרפי נתון, ולהחליט לטפס על ההר, ולא להתגלגל למטה אל
העמק. אבל הזאת היא נבעה גם כמי, זה...
לא, לא, זאת הטענה, לא, היא לא נבעה משום דבר.
אחרי
שהחלטת, אז אתה תגיע לאיזשהו מקום. זאת החלטה שמכוונת לקראת מטרה. היא לא נבעה ממשהו אחר, כי אם הייתה נובעת ממשהו אחר, או נובעת במובן הסיבתי. אז זה לא החלטה, אז הסיבה עשתה את זה.
לא, שוב פעם,
זה גם לא היה הר, נכון. כן, זה אותו דבר, זה להגיד אותו דבר. בסדר, זה בדיוק מה שההבחנה הזאת עושה, שההחלטה שלי לא נבעה מתוך איזושהי השפעה עליי, כי אם זאת הייתה השפעה עליי, אז זה לא היה הר שהחלטתי לטפס עליו, זה היה העמק. לפעמים קשה להידרדר לעמק, יש בחינה אחרת שבגללה זה קשה, אבל תכלס, בשורה התחתונה, אחרי שמשקללים את כל ההשפעות, זה העמק. זאת אומרת, אני אגיע לשם אם אני אשמוט את המושכות, כן, אם אני אתן לטבע שלי לקחת אותי, אוקיי? עכשיו, זה בעצם אומר, באמת, זה הנקודה שקשה להבין בליברטריאניזם, כן, בתפיסה של חופש הבחירה, שההחלטה הזאת לא נובעת מדחפים. ההחלטה הזאת לא נובעת משום סיבה שמחוץ עלה. זאת החלטה יש מאין. אין, לא תוכל להסביר, שום פסיכולוג שיסתכל על זה לא יוכל להסביר למה החלטתי ככה. הוא יוכל להסביר מה היו הדחפים שיכלו לגרום לי להחליט ככה. אבל בסופו של דבר, את ההחלטה שקיבלתי, זה לא מהמנדט של הפסיכולוג. הפסיכולוג אחראי על החלקים המדעיים שבהחלטה, על המתאר. הוא יכול להסביר מה היו ההשפעות שפעלו עליי. הרבה פעמים אני כמובן אפעל לפי ההשפעות האלה, ואז הוא גם יוכל לנבא או להסביר את מה שעשיתי. אבל יהיו מקרים שלא. יהיו מקרים שבהם אני מקבל החלטה לעשות אחרת, ואז הפסיכולוג לא יוכל להסביר את זה, גם אם יש בידיו את מלוא הידע. והוא מכיר אותי עד הסוף אמר, גם אם הכל נכון, עדיין לא יוכל להסביר. למה הוא לא יוכל להסביר? כי אין, זה לא, זה לא, הסבר תמיד נסמך על איזשהם עקרונות. אני מסביר את זה לאור עקרונות מסוימים, אבל פה אין עקרונות. אני מקבל את ההחלטה הזאת כי זה מה שהחלטתי, זה הערך שהחלטתי שהוא נכון. אני פועל על פיו. זאת החלטה יש מאין. יש, דיברנו פעם על, יותר מפעם אפילו, אני חושב, על כן, שלושת הבחירות בשוויץ ובסוריה וב... סוריה של פעם, סוריה של היום היא אותו דבר, כן, בחירות.
אז בחירות חמושות.
כן. בסדר, בחירות בקלפי. אז הטענה היא שהנסיבות מכתיבות את מה שאני אעשה, גם אם לכאורה אף אחד לא אומר לי מה לעשות, אבל כשהנסיבות מכתיבות את זה, זה דטרמיניזם. זאת אומרת, חופש זה במקום שבו בהינתן הנסיבות, עדיין אתה לא יכול לדעת מה אני אעשה. אבל גם זה עוד לא מספיק כדי להגדיר חופש, כי זה יכול להיות גם אקראיות. אקראיות זה גם מצב שבו בהינתן כל הנסיבות הנתונות כרגע, עדיין אני לא יכול לדעת מה יקרה ברגע הבא. אקראיות, וזה הרבה פעמים אנשים מתבלבלים, מעלים טיעונים כנגד חופש הרצון, שבעצם במובלע מזהים אותו עם אקראיות. זה לא נכון. אקראיות זה רק אומר שבהינתן המתווה אני עושה הגרלה, וכך אני מחליט. אבל אני מדבר על משהו אחר. בהינתן המתווה אני מקבל החלטה. לקבל החלטה זה לא הגרלה. איפה ההבדל? אז נדמה לי שאפשר לנסח אותו ככה, הצגתי גם בספר, שבאקראיות אין שום רציונל למה שעשית. זה פשוט משהו שרירותי. לעומת זאת, בבחירה יש רציונל, רק הוא לא פועל עליך באופן סיבתי, אלא באופן תכליתי. זאת אומרת, אתה מחליט לעשות משהו כדי להשיג מטרה מסוימת, או כדי להשיג ערך מסוים, ולא בגלל שהיה משהו אחר. אנחנו משתמשים הרבה פעמים, בגלל שאני דמוקרט, לכן עשיתי כך וכך. המילה בגלל פה מבלבלת. כדי להשיג את הדמוקרטיה עשיתי כך וכך, לא בגלל. אני החלטתי שהערך שלי זה הדמוקרטיה, ולכן עשיתי כך וכך. לא דמוקרטיה גרמה לי לעשות את זה. דמוקרטיה זה ערך שבו בחרתי, והכתיב לי מה אני אעשה. הכתיב לי במובן אינטלקטואלי, לא במובן של סיבתיות פסיכולוגית, לא במובן שהוא גרם לי לעשות את זה. לכן זה הסבר טליאולוגי, זה הסבר תכליתי, זה לא הסבר סיבתי. באקראיות אין הסבר בכלל. בדטרמיניזם יש הסבר סיבתי. בבחירה יש הסבר תכליתי. אני חושב שזה מגדיר את שלושת המכניזמים האלה. אז כשאני מדבר על חופש הרצון, אני בעצם מדבר על השלישי, על הבחירה, לא אקראיות ולא דטרמיניזם. וכשאני נמצא על המתווה הטופוגרפי הזה, אני מקבל איזושהי החלטה שאי אפשר לתלות אותה בשום דבר קודם. אבל זה לא שרירותי. לא שאני מקבל החלטות ואני כמו בקוונטים, כן, שלמרות שיש לך הר, יכול להיות שיהיה כדור שיחליט לטפס על ההר. הוא יחליט לטפס על ההר, זה לגיטימי גם בתורת הקוונטית, זה לגיטימי גם לעצמים דוממים. אבל שם זה אקראיות. זאת אומרת, הטענה היא שגם הרים הם הרים לפעמים. הם לא הרים תמיד, נגיד נסח את זה בשפה קצת גסה. אוקיי? אבל פה אני מדבר על הר שהוא הר תמיד, לא הר לפעמים. רק אני מחליט לעלות עליו, למרות שהוא הר. עכשיו, לפעמים נורא קשה לי, לא לפעמים, קשה לי מאוד לעלות על זה, כיוון שזה הר. בסדר, אבל עדיין ההחלטה היא בידיי. הפלא הגדול הוא שהפסיכולוגיה בכל זאת, אני חושב, לפחות יכולה לעבוד. אני חושב שהרבה פעמים היא לא עובדת, אבל לפחות ברמה העקרונית היא יכולה לעבוד. היא יכולה לעבוד כיוון שגם לא רק אקראיות יוצרת סטטיסטיקה, גם בחירה יוצרת סטטיסטיקה. זאת אומרת, נגיד שאנחנו נמצאים על המצב שבו נגיד שיש הר ועמק. ונגיד שזה מצב שבו להערכת הפסיכולוגים 70% ירדו לעמק, 30% יעלו להר. אז אם נבחר הרבה מאוד אנשים ונשים אותם במצב כזה ונראה מה הם יחליטו. כל החלטה כזאת היא לא הגרלה אקראית. היא בחירה. על פניו לא הייתי חושב שזה יענה לאיזשהו כלל סטטיסטי, שאפשר יהיה לתאר את זה באמצעות חוק מדעי. אבל יכול להיות, לפחות כך טוענים הפסיכולוגים, שאפשר לעשות את זה. זאת אומרת שכן, יש לזה תיאור סטטיסטי, למרות שהאירוע הבודד הוא לא אירוע אקראי, אלא אירוע של בחירה. ועדיין אני יכול להגיד ש-70% מהאנשים שנמצאים במצב כזה יעשו כך וכך. ובגדול חוק המספרים הגדולים יעבוד כאן. למרות שכל אדם כשהוא בוחר, זה לא כמו הטלת קובייה, הטלת קובייה זה גם לא דוגמה טובה, לא משנה, אבל הגרלה, אקראית. אלא זה לא כמו מצב שבו כל פעולה לחוד היא פעולה אקראית. כל פעולה לחוד היא פעולה של בחירה. על פניו, למה שסטטיסטיקה תעבוד על אוסף פעולות שהן לא פעולות אקראיות, אלא פעולות של בחירה? אבל זה כנראה גם עובד. יש סטטיסטיקה גם במישור הזה, יש מחלוקת רמב"ם ורייבד בפרק ו' מלכות תשובה. שהרמב״ם שואל שם, כן, למה נענשו המצרים? זה קשור קצת למה שדיברנו קודם. למה נענשו המצרים? הקדוש ברוך הוא גזר עליהם ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואחר כך גם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, כן, כבר בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא אמר שהוא יעניש את המצרים, כשהוא עצמו אומר שזה מה שהם יעשו. אז הרמב״ם שואל, למה הוא מעניש אותם? אז הרמב״ם אומר שהוא לא גזר על כל מצרי ומצרי לשעבד את ישראל, הוא רק אמר שבאופן כללי ישעבדו את ישראל. הרייבד טוען כנגד הרמב״ם, שזה דברי נערות, נדמה לי זה הביטוי שלו, דברים של ילד, בקיצור, מה זאת אומרת? הרי אם כל אחד ואחד בוחר, אז איך תדע, אולי כולם יבחרו בטוב, איך אתה יכול לדעת מראש שהם יבחרו ברע? מה שהרמב״ם עונה לשאלה הזאת, זה מה שאמרתי קודם. חוק המספרים הגדולים עובד גם על אוסף של בחירות, לא רק על דברים אקראיים. גם אם כל בן אדם לחוד יכול לבחור האם לשעבד את ישראל או לא. הקדוש ברוך הוא, כמי שיש לו כן את מלוא המדע הפסיכולוגי והדיאגנוסטי, יכול להגיד, כן, אני אומר לכם שהמצרים ישעבדו את ישראל. כי לשון המאזניים היא כזאת, שנגיד 70% ישעבדו ו-30% לא ישעבדו. אין סיכוי שכל המצרים יבחרו לא לשעבד. למרות שכל אחד ואחד יש לו בחירה חופשית. ובאופן תיאורטי הוא יכול לבחור לא לשעבד. חוק המספרים הגדולים עובד גם במצב כזה. למרות שזה אוסף של בחירות ולא אוסף של תהליכים אקראיים. זה בעצם מה שהרמב״ם אומר, והרייבד את זה לא מקבל כנראה. זאת אומרת, יש פה איזה ויכוח, האם סטטיסטיקה יכולה לעבוד על אוסף של פעולות בחירה ולא רק על אוסף של פעולות אקראיות. והרמב״ם אומר, כן, גם על פעולות בחירה אני יכול לעשות סטטיסטיקה. והפסיכולוגיה, עד כמה שהיא שווה משהו, אני תמיד בביטויים מסייגים, כי אני לא כל כך...
לא, זה
לא
קשור דווקא לפסיכולוגיה כמדע, גם לפסיכולוגיה ברומא
היומיומית. אז אני אומר, השאלה, האם אנחנו יכולים להעריך דברים, אני חושב שבמובן מסוים כן. כן. וכיוון שכך, אז באמת חוק המספרים הגדולים, או הסטטיסטיקה, היא כלי שיכול לשמש אותנו גם ביחס לבחירות של בני אדם. עוד שכמובן אחרים יגידו שזה גוף מה שאומר, שזה לא נכון, אין לאדם בחירה, אלא המתאר קובע את מה שהוא יעשה. בסדר, זה בעצם, טוב, זה בדיוק, אלה שתי התמונות. אחת מול השנייה. תן אולי דוגמה שממחישה את העניין. הוויכוח הזה סביב...
יש פה משהו העניין הוא... קח את המדרום. זאת אומרת, הסטטיסטיקה יכול להגיד 30% יבחרו לעלות, 70% יבחרו לרדת. זה לא זה. העניין כמה יבחרו בכלל. חלק מהאנשים לא יבחרו, ולכן יש את ההטייה על המדרון.
נכון, אבל עדיין יש על זה סטטיסטיקה, למרות שזו תוצאה, אם ההחלטה לבחור או לא לבחור היא גם בחירה. זו הבחירה היחידה למעשה, כמו שאמרתי קודם, כי הרי אין לך דרך לבחור ברע, או בדרך כלל זה לא קורה. אתה בוחר לא לבחור וממילא יוצא הרע. לכן בעצם רק שם יש בחירה.
אז מה אתה עושה? אתה עושה ניסוי, אתה רואה שב... אתה עושה ניסוי, ואתה רואה שברוב
המקרים,
70% מהמקרים,
זה לא אומר
כלום. אנשים לא בוחרים, הם הולכים אחרי ה...
זה לא אומר כלום, ניסוי כזה.
למה זה לא אומר?
זאת אומרת, אני אעשה ניסוי, אני יוצא החוצה ואני בודק את כל הסוסים. ואני רואה ש70% מהסוסים שראיתי הם חומים. אז אני מניח ש70% מהסוסים בעולם הם חומים, זה הכל רק אם זה מדגם מייצג. ורק אם ההתפלגות בין חום ולא חום היא אקראית. עכשיו, את זה אתה צריך להניח גם ביחס לבני אדם. אבל אם זה לא נכון ההנחה הזאת, אז שתעשה ניסוי ו70% מהאנשים יבחרו לרדת ו30% יבחרו לעלות, הבן אדם הבא לא תוכל להגיד לגביו ש70% הוא ירד ו30%. זה מה שאני אומר, אבל זאת הנחה שהסטטיסטיקה עובדת גם על פעולות של בחירה.
זה לא אומר ש30% בוחרים לעלות
ו70%
בוחרים לרדת.
לא, זאת הבחירה, בוחרים לבחור.
60% בוחרים לבחור, וחלקם...
והשאר לא בוחרים.
חלקם יורדים, כן. ועוד 40% בוחרים לא לבחור.
בסדר. למרות שגם מי שבוחר לבחור, יכול לבחור לרדת ולא לעלות, אז בסדר. זה יותר, זה לא בדיוק 30 ו-70, אבל אוקיי. זה משקף את הבחירה. בסדר? זה... אוקיי, אז זאת התמונה בגדול.
עכשיו... שהחליטו לא לבחור, יפלו בן קום במדרון.
זה מה שאני אומר.
לא, זה בסדר.
אוטומטית.
צריך להיזהר עם האנלוגיה הפיזיקלית. זאת אומרת, הדבר הזה הוא אנלוגיה. במדרון הפסיכולוגי אפשר להגיד שהמדרון עצמו הוא רק מדרון סטי. זאת אומרת, זה לא דטרמיניסטי כמו בפיזיקה. בסדר, לא, לא.
זה הכדורים שיש להם אופי. כדור פלסטיק עם אופי.
מה?
כאילו מאיפה
יום. הבנתי.
הכדור פחור. לכאורה בפסיכולוגיה זה אמור להיות לא סטטיסטי בעומק. כלומר, טוב,
בכל אופן, יש, אני חושב שההדגמה יפה לעניין הזה, בדיון על זה, אם יש לאדם חופש בחירה או לא, הדיון הזה ככה קיבל בוסט רציני בסוף המאה הקודמת, בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, של המאה הקודמת, בניסויים של בנג'מין ליבט, נוירולוג אמריקאי, שהוא עצמו היה ליברטריאן, זאת אומרת, הוא עצמו חשב שיש לאדם רצון חופשי, והוא עשה ניסוי מאוד מעניין. הוא אומר, הוא ניסה לבדוק את זה בניסוי.
הוא עושה ראשונה... ככל כוחו להוכיח
ההפך. כן. הוא הראשון שחשב על אופציה לבדוק מדעית את שאלת הדטרמיניזם. זה מעניין. כמו שניסוי נורא פשוט. לא צריך טכנולוגיות מאוד מתוחכמות, אבל... אבל
זה אפשר לסרוק מוח.
כן, אפשר לסרוק מוח. אבל EEG כבר היה, כן, היה עוד קודם. זה סריקה די גסה. זה לא משהו, לא מה שיש היום עם... FNMR או משהו כזה. בכל אופן, אז הוא אומר שהוא הושיב בן אדם מול שעון, שרץ מאוד מהר, כי צריך רזולוציה גבוהה של זמן, שעון רץ מהר, והוא אומר לו, יש פה כפתור על השולחן, הוא אומר לו, תלחץ מתי שאתה מחליט. אבל תנסה, כשאתה כל הזמן מסתכל על השעון, כשאתה מחליט ללחוץ, כשאתה מחליט ללחוץ, תסתכל על השעון, איפה הוא היה כשהחלטת. לא כשלחצת, כשלחצת גם אנחנו רואים מתי לחצת. אנחנו רוצים לך דיווח איפה היה השעון כשהחלטת ללחוץ. אוקיי? טוב, אז הוא הושיב נבדקים, והוא תעד, רשם מהם את מתי הם לחצו ומתי הם החליטו ללחוץ. יש איזשהו פער של כמה מילישניות, לא משנה, שפער מסוים בין השלבים. בנוסף, הוא שם עליהם אלקטרודות, כן, EEG, שהאלקטרודות האלה בודקות מה שנקרא Readiness Potential, זאת אומרת RP, שזה איזשהו פוטנציאל פעולה, מה שנקרא, פוטנציאל מוכנות בתרגום מילולי, שהוא מופיע לפני שבן אדם מקבל את ההחלטה הזאת. אפשר להראות שיש איזשהו פיק במקום מסוים שמופיע לפני שאתה מקבל את ההחלטה. והוא בדק מתי מופיע הפיק הזה. אז בקיצור, יש לו שלושה נתונים בכל לחיצה. יש את הנתון מתי הופיע הפיק הזה, זה הוא רואה במכשיר. יש את הנתון שבן אדם אומר לו מתי הוא קיבל את ההחלטה ללחוץ. יש את הנתון מתי הוא לחץ, שזה אנחנו יכולים לראות. אוקיי? עכשיו, מתברר, זה ברור שהבן אדם, נגיד, אם הרדינס פוטנשיאל הופיע לפני הלחיצה, זה ברור. בן אדם קודם מחליט ואחרי זה לוחץ. זה לא מפתיע. מתברר שהרדינס פוטנשיאל הופיע לפני שהבן אדם קיבל את ההחלטה ללחוץ. לא רק לפני הלחיצה. הווה אומר, עוד לפני שהוא קיבל את ההחלטה ללחוץ, אני כבר יכולתי לדעת שהוא ילחץ. ומה זה אומר בעצם? שהוא לא בוחר ללחוץ. המוח שלו בוחר עבורו. התודעה הזאת, או המודעות הזאת לזה שאני עכשיו בוחר ללחוץ, מגיעה אחרי שכבר החלטתי. אני כנסיין יכול לדעת שהבן אדם החליט עוד לפני שהוא בעצם באמת החליט, במודעות שלו באמת החליט. מה שזה אומר, הטענה הייתה, או הטענה של אחרים היא, שהמודעות הזאת יש לה, אנחנו למעשה לא מחליטים, המוח שלנו מחליט עבורנו, והמודעות זה איזשהו סייד אפקט, זאת אומרת, זה תוצאה נגרר, נלווה. זאת אומרת, אנחנו כאילו אחר כך חיים באיזושהי מודעות, כאילו שעכשיו החלטנו, למרות שבעצם ההחלטה הזאת מוכתבת עוד קודם.
מה בעצם להפיק את זה במוח?
המבנה של המוח, לא יודע. משהו שקורה שם בפנים.
לא, אקראי.
או אקראי, או תולדה של מה ש...
באוזן הוא שמע את מישהו אומר שצריך ללחוץ.
כן, אבל לא ההחלטה שלו.
ברגע אבל שאנחנו מניחים שיש משהו שכן משפיע עליו, אז עוד פעם אני יכול לטעון את הטענה ש... הטענה שיש רצון חופשי.
איך יש רצון חופשי? זה קורה לא מרצוני, זה קורה מעצמו.
אבל משהו גרם לזה לקרות.
בסדר, משהו גרם, נכון?
אני גרמתי לזה לקרות.
לא אתה גרמת, מה זה אתה גרמת? אתה אמרת לי מתי החלטת, זה קרה אחר כך. ההחלטה שלך הייתה אחר כך. אתה יכול להגיד שהייתה לי החלטה לא מודעת. אז יש את היות האחד ההתנגדויות, יש הרבה התנגדויות לזה, לתוצאות של ניסוי ליבט. יש הבן של יהודית... יהודית, רונן, הוא עשה מאסטר על זה. אז יש לו, מי שרוצה יקרא את עבודת המאסטר שלו, היא נתנה לי את זה אחרי שגמרתי לכתוב את הספר. עוד לפני שהוצאתי אותו, זה עוד נכנס, אחרי הכנסתי קצת הערות, אבל... הוא עשה בירושלים, אצל בני, שיפרתי לכם פעם, אני חושב, על בני שנון מירושלים. הוא חבר של חבר שלי, זה פרופסור לפסיכולוגיה מירושלים. שהחבר שלי היה בבוליביה במסעות, כן, תרמילאות כאלה, והוא הגיע שם לאיזה שבט אינדיאני שיש להם חומרים אלוצינטיבי מהצומח. והטענה הייתה שכל מי שמגיע לשם, לא משנה מאיזה תרבות, הוא רואה את מעשה מרכבה. כשהוא לוקח את הצמחים האלה. זה לא תלוי תרבות, זאת אומרת, זה לא, גם מי שלא שמע על זה אף פעם, גוי מגרמניה שם פעם שזה היה.
מה, כמו שהוא מתואר ביחזקאל?
כן, 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 משהו תיאור, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, משהו כזה. והוא גם ניסה, הוא אמר לי גם, חילוני לגמרי, אפילו אנטי, זאת אומרת, לא קשור לכלום. אבל הוא אומר לי, זה נכון, זאת אומרת, אלה העובדות. הוא טען שזה משהו בפסיכולוגיה שלנו, לא משנה, יש לנו משהו בפסיכולוגיה, זה לא מוכיח שמעשה מרכבה הוא נכון, כן, זה לא... אבל זאת הטענה. בקיצור, אז בני שנון, שהוא חבר שלו... זאת
אומרת שגם הנביא היה...
כן. טענה של הרבה אנשים. כמו שיכול להיות שהרב מבריסק היה OCD, אתה יודע. זה אותו... בכל אופן, אז זה בדיוק אותו מתח. אגב, זה בדיוק אותו מתח. זה בדיוק אותו מתח בין הסבר פסיכולוגיסטי להחלטות של בני אדם או להתנהלות של בני אדם, לבין הסבר שכך הם החליטו. זה בדיוק אותו דבר. זה אותו מתח בדיוק, בכל המישורים האלה. שאלתי פעם את הופנונג, אני מגלגל עכשיו. שאלתי את הופנונג פעם, איך אתה יכול, איך היית מאבחן את הרב מבריסק, אם הוא, כן, הוא עוסק ב-OCD, הופנונג. הוא פסיכולוג פה מבית הכנסת, מי שלא מכיר, ועוסק ב-OCD, הוא ככה אפילו שלח אליי כמה אנשים קצת לכל מיני עניינים כאלה. אז כי יש הרבה אנשים שיש להם כפייתיות על שאלות, שאלות באמונה ודברים מהסוג הזה, אז הוא אומר, טוב, דבר איתם קצת, צריך גם לתת תשובה, לא רק לטפל בהם, יש גם שאלות, הם שאלות טובות. זה שאתה פרנואיד לא אומר שלא רודפים אחריך, כמו שנאמר. אז...
התשובה הכי טוב זה לתת תשובות טובות.
כן, לא, אז אני אומר, פה לא יעזור לתת את התשובות הטובות, אבל אתה צריך גם לתת תשובות כחלק מה... בכל אופן, אז דיברנו קצת על ה-OCD, ואז שאמרתי לו, איך היית מבחין את הרב מבריסק, אם זה OCD או יראת שמיים? זה אומר לי, תשמע, רק אם זה מפריע לו. אין דרך להבחין בין שתי האפשרויות האלה. אם זה מפריע לו והוא יבוא אליי, אני יכול לנסות לעזור לו, או שאצליח או שלא, אבל זה יכול להיות שזה הכל ה-OCD או הכל לא ה-OCD, כל השאלה אם זה מפריע לך או לא, זה הכל. צריך ללמוד איכשהו להסתדר עם זה, לחיות עם זה. בשביל זה אתה הולך לפסיכולוג, הוא לא יודע להבחין אם זה ה-OCD או לא. אין לו שום דרך לעשות את זה. טוב, איך התגלגלנו לכל זה? בני שנון. אני מגלגל את השטיח אחורה, אבל זה עדיין בתוך הסוגריים. אז בני שנון הזה, הוא פסיכולוג מירושלים, הוא שמע את זה, הוא התלהב נורא, הוא חייב לעשות מחקר, שקע שם איזה חצי שנה בג'ונגל, הוא חקר את העניין הזה. אני קבעתי איתו איזה פגישה באמצע, הוא בא לאיזה חופשת מולדת, והוא ברח לי שם לעוד איזה כמה חודשים, ולא נפגשנו בסוף. אחרי איזה כמה שנים, שמעתי הרצאה שלו בבר אילן באיזה כנס, כבר לא זכרתי שזה הוא בכלל. והוא תיאר בדיוק את העניין הזה, הוא דיבר על זה. ואז פתאום נפל לי הסימון שזה הוא שקבעתי איתו פגישה. אז דיברנו קצת אחר כך. בכל אופן, אז עכשיו אני גומר את הסוגריים. אצלו עשה הבן של יהודית רונן את המאסטר. על הליבט. בכל אופן, אז אחת הטענות הייתה, אחת מה שאתה שאלת, אני חוזר עכשיו, כאן אני עונה לשאלה שלך, אחת הטענות כנגד הפרשנות של ניסויי ליבט הייתה, שאולי מקבלים החלטה חופשית, אבל היא לא מודעת. יש חופש, זה לא מוכתב מהפיזיולוגיה שלנו, אבל זה לא מודע. אם זה כך, יכול להיות שזה נכון, אבל אז זה חסר טעם. למה להניח את קיום...
מה המשמעות של החלטה לא מודעת?
מה? שיש משהו שהנסיבות לא מכתיבות אותו, אבל זה לא מודע.
אם זה לא מודע, אז מה זה החלטה?
הגרלה. לא יודע, משהו לא, שלא הנסיבות מכתיבות. בסדר, זה מה שאני אומר. אין לזה משמעות...
החלטה לא מודעת זה...
זאת אומרת, אין לזה משמעות בדיון שלנו. ושגם אם היה איזשהו חופש בתוכנו, שהנסיבות, הפיזיולוגיה לא הייתה מכתיבה את התוצאה, זה כשלעצמו אין לזה משמעות, זאת שאלה לפיזיקאים או לפסיכולוגים, זאת לא שאלה שנוגעת אלינו. כשאנחנו מדברים על השאלה אם לבן אדם יש חופש, ויש לה אחריות מוסרית, בכל המובנים האלה אנחנו מדברים על חופש מודע. אנחנו מדברים על זה שכשהבן אדם חושב שהוא החליט, שם הוא באמת החליט. כי הבן אדם לא נידון על זה שהוא חושב שהוא החליט. אם הוא, לא, הוא עצמו לא החליט, אז הוא לא אשם במה שהוא עשה, גם אם הוא חושב שהוא החליט. מה זה מעניין? אז לכן ברור שחופש לעניין הדיון האתי, עניין הדיון לחירה חופשית, זה חופש מודע. אין טעם לדבר על חופש לא מודע. זה אגב אחת הטעויות של... טעות מקבילה למה שנקרא קומפטיביליזם. קומפטיביליזם זה גישה מאוד נפוצה היום בין פילוסופים, שאומרת ש... שאין סתירה בין חופש הרצון לבין דטרמיניזם. זה שאני חופשי זה רק אומר שאני עושה מה שאני חושב בלי ששום דבר אחר משפיע עליי. זה נקרא להיות חופשי. מה זה משנה שאפשר לנבא את זה מראש, מי שיודע בדיוק איך אני בנוי? כי זה אני. ככה אני אקבל החלטות. זו טעות. זו טעות כי אנשים מערבבים בין השפעות פנימיות לבין אני עצמי. השפעות פנימיות הן גם חלק מהמתאר הטופוגרפי. המתאר הטופוגרפי הוא סך כל ההשפעות. השפעות פנימיות או השפעות חיצוניות? זה בכלל לא משנה. טוב, אז נחזור לליבט. אז ליבט נתקל בקיצור בתוצאות שיוקעו אותו בפרצוף. הוא היה ליברטריאן, הוא חשב שיש לאדם בחירה חופשית, והתברר לו שבן אדם בעצם ההחלטות מוכתבות לו. הוא לא מקבל את ההחלטות בעצמו. אז הוא הציע כל מיני, בעיקר בעצם מנגנון אחד, מנגנון הווטו, מה שנקרא. הוא בעצם טען, וכנראה בממצאים של הניסוי, אני כבר לא זוכר את הפרטים, גם הניסוי הזה הוא אחרי הרבה מיצועים וכו', כך שיש פה עוד הרבה בעיות מתודולוגיות וטיפלו בהם לעייפה. זאת אומרת, יש איזו ספרות ענפה ביותר, אני לא מכיר את הצעה כמובן. זה מה שהיה טוב בעבודה הזאת, אפשר לראות סיכום של כל העסק הזה, בלי לקרוא את כל המאמרים ואת כל הפרטים ואת כל ה... בכל אופן, אז הטענה שלי בית הייתה שיש לאדם זכות וטו. זאת אומרת, תמיד לפני שקיבלת החלטה ללחוץ, אז יש רדינס פוטנשיאל שאומר שבעצם החלטת עוד לפני שהחלטת. זה נכון, זה מה שהניסוי מראה. אבל יכול להיות מצב, הכיוון ההפוך לא נכון. את יכול להיות מצב שיהיה רדינס פוטנשיאל ולא תלחץ. לא יכול להיות מצב שלחצת ולפני זה לא היה רדינס פוטנשיאל. זה לא יכול להיות. תמיד יש רדינס פוטנשיאל לפני שאתה לוחץ. שהוא מנבא את הלחיצה. אבל הוא מנבא בצורה לא מלאה. אם היה רדינס פוטנשיאל, לא בטוח שתהיה לחיצה. אם הייתה לחיצה, ברור שלפני זה היה רדינס פוטנשיאל. זה כן. מה הרעיון? זאת אומרת, יש לאדם יכולת להטיל וטו. זאת אומרת, אם הוא לא החליט, אלא הונה ללחוץ, בסדר, הונה ללחוץ, הוא לא החליט ללחוץ, אז זה מה שאמור לגרום לו להחליט, אבל הוא יכול גם להחליט לא ללחוץ. אמור לגרום לו ללחוץ, אבל הוא יכול להחליט לא ללחוץ.
היו מקרים כאלה?
כן, כן.
בניסוי?
כן, הוא מראה בניסוי שזה תנאי שהולך לכיוון אחד. ותמיד לפני הלחיצה היה פיק, אבל לא תמיד אחרי כל פיק הייתה לחיצה. בסדר? ואז זה בעצם אומר שהרדינס פוטנשיאל הוא תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. וזה אומר בעצם את מה שאמרתי לכם קודם. שבעצם הרדינס פוטנשיאל משקף את המתווה שבתוכו אני פועל. סך כל השיקולים וההשפעות אומר לי עכשיו ללחוץ. עכשיו, אני יכול ללחוץ ויכול שלא ללחוץ. כאן הבחירה או ההחלטה. כשאני, ההחלטה המודעת זה ההחלטה לא להיכנע לרדינס פוטנשיאל, להיות עם נפש אלוקית, לא ללחוץ. אגב, אפשר גם להחליט כן ללחוץ. ואני חושב שההחלטה כן ללחוץ גם היא החלטה. כי החלטה שאמרה, אוקיי, בוא נלך עם הרדינס פוטנשיאל ונלחץ. כי בה במידה יכולתי להחליט להטיל וטו ולא ללחוץ. אז גם ההחלטה כן ללחוץ היא החלטה. בסדר? פעם דיברנו על טוב ורע, אז אמרתי שהקדוש ברוך הוא חייב לאפשר לי לבחור ברע, כי אם הוא כל פעם שהייתי בוחר רע הוא היה שולל ממני את האפשרות, אז גם הבחירה בטוב לא הייתה תוצאה של בחירה. זאת לא הייתה בחירה. העובדה שאני יכול גם לבחור ברע אומרת שכשבחרתי בטוב, זאת הייתה בחירה בטוב, ולא סתם עשיית טוב. אם הוא היה שולל ממני את האפשרות לעשות את הרע, אז גם כשעשיתי טוב, זה לא בחרתי בטוב, אלא עשיתי טוב, אין לי בחירה. גם פה אותו דבר. העובדה שאני יכול להטיל וטו, אומרת שגם כשאני לא מטיל וטו, זאת הייתה בחירה ללחוץ. אוקיי? מה שכן התגלה שם, זה שיש מתווה. שזה לא out of the blue, ההחלטה הזאת ללחוץ או לא. אבל זה לא כל כך מפתיע. ברור, כולנו מרגישים שיש עלינו השפעות ולחצים ודחיפות ויש אנשים שבנויים אחרת אז הם פועלים אחרת. זה הפסיכולוגיה, אנחנו רואים שיש מתווים שונים שמשפיעים אחרת. זה לא חידוש גדול במובן העקרוני. אנחנו יודעים שיש עלינו השפעות. אבל אם אנחנו יכולים להטיל וטו על ההשפעות, להחליט לטפס על ההר ולא להידרדר לעמק, זה אומר שיש בחירה, זאת המשמעות של הבחירה. אנחנו יכולים להטיל וטו. ובדיוק המנגנון הזה של הווטו, ואנשים לא מבינים מה בעצם אומר הווטו. הווטו אומר את התמונה שתיארתי קודם. אני חושב שזה חצי בחירה. זה לא בחירה, זה לא נכון, זה בחירה מלאה הווטו. הם כאילו אומרים, הוא הציל בדוחק את הבחירה. הוא לא הציל בדוחק את הבחירה, המושג בחירה חופשית הוא זה. עקרונית, אם הייתי מספיק חכם, לא בטוח שהייתי מספיק חכם, ואם הייתי מספיק חכם לפני הניסוי, אני כליברטריאן הייתי אמור להגיד להם, זה מה שיהיה שם. מראש, לא רק שזה לא מכה שאני צריך לתרץ אותה. זה מה שהייתי אמור לדעת מראש שיקרה. כי התפיסה הנאיבית של הליברטריאניזם, זו תפיסה שאומרת שזה נעשה באופן לגמרי מנותק מהסביבה. אתה מחליט כן, מחליט שלא, ואתה מייצר את הרדינס פוטנשיאל בעצם. ההחלטה שלך, בעצם ההסתכלות הייתה שבעצם אמור להיות קודם החלטה, אז רדינס פוטנשיאל ואז לחיצה. אוקיי? אבל זה ליברטריאניזם נאיבי. זה ליברטריאניזם שאומר שבעצם אין עלינו, זה גרוטר, זה אנשים שעושים קריקטורה מהבחירה החופשית. הם בעצם אומרים, בחירה חופשית, הכוונה חופשית, לגמרי. אין השפעות. כי אין השאלות האלה שאומרות, אם הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו, אז מה המשמעות שיש לנו בחירה חופשית? הרי הוא ציווה עלינו, ויש גם עונש וכו', אז זה לא בחירה חופשית. ממש לא. זה שיש השפעות וסנקציות ומחירים ותוצאות, זה לא שולל את הבחירה החופשית, זה אני חוזר לשוויץ וכן וכל העניינים האלה.
בוא לעבור בידו.
מה?
בוא לעבור בידו.
כן, נכון, יש לך בחירה חופשית אם לעבור או לא לעבור, ואתה, אם יתפסו אותך, תחטוף. זאת אומרת, זה שני דברים בלתי תלויים. השאלה הזאת נובעת מזה שאנשים תופסים שבחירה חופשית הכוונה חופשית, לגמרי. בחירה חופשית היא לא חופשית לגמרי, יש מתווה. יש ערים וגאיות, לפעמים קשה, לפעמים קל. זה לא אומר שבחירה חופשית אין פירושה שבני אדם שונים, אין להם נטיות שונות לעשות דברים שונים.
זה היה חופשי לגמרי, לא היה
איזשהו מלך. אז לא, נכון, לא הייתה לזה הרבה משמעות, נכון? ולכן אני אומר שבאופן עקרוני, ליברטריאן נבון היה צריך לנבא את התוצאות של ניסוי ליבט מראש. לא רק שזה לא סתם תירוץ אד הוק לתוצאות האלה, זה באמת מה שהיה צפוי שיקרה. אוקיי? כן, בסדר, לא בצורה של רדינס פוטנציאל, לא משנה, אבל בצורה שאתה יכול היית לראות שיש משהו שגורם לך ללחוץ. לא משנה אם זה מופיע דווקא ככה או מופיע אחרת, זה לא חשוב.
מה אומר על זה ספולינסקי, על זה
שהזכות
הבטו? הזכות הבטו
של איבט? לא, ספולינסקי של איבט זה כול משמעותי. הוא דטרמיניסט לא בגלל איבט. הוא אומר שפשוט לא רואים בשום מקום משהו אחר. הוא הזכיר את זה, אבל שולי, אני גם דיברתי איתו. הוא לא אומר שזה דבר שולי, זה לא...
מישהו יכל לבדוק מהרגע שקיבלתי החלטה עד שהמיצים, החומצות על השריר, גורות לו להתכווץ וללחוץ?
נו, לא, אני דבר על ההחלטה. לפני ההחלטה עוד קרה...
הם ראו איזה שבריר
שמיירים... לפני ההחלטה. לפני ההחלטה. לא לפני הלחיצה, לפני הלחיצה זה ברור, לפני ההחלטה. עכשיו יותר מזה, בניסויים יותר, אצל איבט זה היה משהו כמו 0.3 שנייה, הפער, שזה די מהיר. היה אפשר להיות אולי איזה טעות שם או משהו כזה. אבל בניסויים מאוחרים יותר הגיעו עד 5-8 שניות, הבדל. שרדינס פוטנציאל מובהק, אפשר לראות 5 או 8 שניות לפני שהחלטת. זה כבר פער משמעותי.
רב, אצל בעלי החיים יש מנגנון כזה, זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא נותן לך לבחור בטוב או ברע.
האם יהיה להם וטו?
בכלל.
כנראה שלא, אני לא יודע אם יש ניסוי כזה, כנראה שלא. יש, תראו, אני אתן לכם רק דוגמה שקשורה גם היא לניסוי ליבט, ההשלכה של העניין. כאשר אנחנו מחליטים, זה אחד הבעיות בניסויי ליבט בכלל, כאשר אנחנו מחליטים האם ללחוץ על הכפתור או לא, מה השיקולים שלנו אם ללחוץ עכשיו או ללחוץ בעוד כמה שניות או בעוד דקה? אין פה זמן נכון ולא נכון. אז ההתלבטות, מתי ללחוץ, היא לא התלבטות בין שיקולים. במצב כזה אין סיבה בכלל לדבר על בחירה חופשית. בחירה חופשית זה במקום שבו אתה בדילמה, והשאלה מה לעשות. אבל הרי אם היית שואל אותי עכשיו בתור ליברטריאן מובהק, היית שואל אותי, תגיד, לבן אדם יש בחירה אם ללחוץ על כפתור? מה זה בחירה? מתי שיהיה לו דחף, הוא ילחץ על הכפתור, כי זאת פעולה שטותית. הוא צריך ללחוץ מתישהו, אז ברור, מתי הוא ללחץ? הוא ילחץ מתי שיש לו... עקרונית הוא יכול שיהיה לו וטו ולא ללחוץ. בסדר, תיאורטית, אבל למה שיטיל וטו? אם יש לו דחף ללחוץ, למה שיטיל וטו? מה, יש לו איזה דילמה מהצד השני, איזשהו עיקרון, איזה מחיר ללחיצה הזאת שהוא מחליט לו? לפעמים הוא מחליט לו סתם כדי להיאבק באיזה דחף שיש לו, אולי. אבל ברמה העקרונית, דווקא בניסוי מהסוג הזה, גם לא הייתי מצפה שיהיה אפילו וטו. לכן זה ניסוי מאוד לא אינדיקטיבי לבחירה חופשית. כי אין פה על כף המאזניים, אמרתי, דיברתי עם מישהו מהיישוביות הצבית בירושלים שעובד שמה, אז שאלתי אותו אם מתכננים לעשות ניסוי ליבט על דילמות אמיתיות. קשה קצת, כי אם תשחק דילמה, אז אתה משחק. אז עוד פעם, אנשים יודעים שלא תלוי בזה שום דבר, אז הם יעשו הגרלה. זה לא בטוח שהם יבחרו באמת במלוא הרצינות.
מתי הם התבקשו ללחוץ על מה עשה השעון?
השעון רק אומר לו מתי, הוא מסתכל על השעון כדי לדעת מתי הוא החליט.
כן, אבל... איך הניסוי הזה אומר לי, אם סתם אני, עכשיו אני סתם אומר, אם הוא לחץ 10 פעמים בדקה, בסדר?
לא, לא, הוא לוחץ
פעם. יכול להיות שבתוך ה-10 הזה יהיה 8 שהוא לא לחץ.
לא, לא, הוא לחץ, לחץ פעם אחת, פעם אחת הוא לחץ. הוא לא תלחץ פעם אחת וזהו, תלך הביתה. לפני שהוא לחץ, אנחנו ראינו אותה.
הוא לחץ הרבה פעמים, אז אני לא יכול לדעת אם היה...
כל ניסוי לוחצים פעם אחת.
שהוא לא לחץ.
כל ניסוי לוחצים פעם אחת.
הוא אמר מתי הוא החליט לחוץ, ואז ראו שהיה עוד במוח לפני הצלחת.
אז אני אומר, אז הוא אמר לי שעובדים על זה כרגע, זה מאוד קשה לעשות את זה. הוא אומר שעובדים על זה כרגע. זה יהיה מאוד מעניין, למרות שאני טענתי בספר שגם זה לא יהיה אינדיקציה לדטרמיניזם. אבל זה לא משנה, זה פחות חשוב לענייננו. בכל אופן, למה אני מביא את כל הסיפור הזה? כי זה משקף בדיוק את התמונה שתיארתי קודם. תמונה של נפש אלוקית. תמונה של נפש אלוקית בעצם אומרת, או תמונה של בחירה בעצם, כן, הנפש אלוקית יכולה להיות רק ליצור בעל בחירה. לכן הנפש הבהמית נקראת בהמית. כי בהמה במהותה זה החלטות של נפש בהמית, זה לא החלטות, זה התנהלות של נפש בהמית. נפש אלוקית במהותה זה כאשר אני משתמש בבחירה שלי ולא נותן לבהמיות שלי, לחלק הנמוך יותר, לקחת אותי. כן, זוכרים לדוב סדן.
הפיק הזה אומר שזה לא החלטה שלי.
לכן אני אומר. עכשיו השאלה, האם הפיק הזה לוקח את עושה את ההחלטה?
זה לא נפש אלוקית.
לא, הנפש האלוקית זה כשאני מטיל וטו על הפיק.
כן.
אבל הפיק עצמו זה הנפש הבהמית, זה בדיוק הנקודה. אבל גם מי שמתנהל...
מה המשמעות? זה חומרים כימיים
שפועלים? כן, לא משנה. הפיזיולוגיה שלנו על כל מה שיש בה. הנקודה היא שכשאני מדבר על נפש אלוקית, אין פירושו שאין לי יצרים. ברור שיש לי יצרים ויש מתווה טופוגרפי שבתוכו אני פועל, ויש דחפים ולחצים. אבל השאלה מה אני עושה עם זה, לא השאלה אם יש לי את זה, ברור שיש לי את זה. השאלה מה אני עושה בהינתן זה? האם בהינתן זה הפעולה שלי מוכתבת, או שבהינתן זה אני עדיין יכול להחליט? זה השאלה, זה ההבדל בין נפש בהמית ונפש אלוקית. לא השאלה אם יש לי מתאר כזה, או אם יש לי השפעות כאלה. אוקיי, זה ברור שיש. זה לא...
מה זה נפש אלוקית? מה עומד מאחורת?
היכולת להחליט.
נפש אלוקית זה יכולת להחליט?
כן. דיברנו על זה בשיעור הקודם, כי אתה לא היית בשיעור הקודם. כן, להחליט נגד
הנסיבות. אני אלך למקור, הקדוש ברוך הוא, מה הוא לברדן או הקדוש ברוך הוא?
הקדוש ברוך הוא ודאי יכול להחליט, לכן זה נקרא נפש אלוקית. שהוא הכניס בנו איזושהי יכולת שיש לו. לקבל החלטות שהן לא מונות על ידי הסביבה, לא נגזרות מהנסיבות. במובן הזה זה הדמיון שלנו לאלוקים. היכולת הזאת להחליט שכנראה, אני לא יודע, אין לי דרך לדעת, אבל כנראה ליצורים אחרים אין את זה.
ואם הוא בחר באברהם?
לא, לא קשור לאברהם, כל בני אדם. בני אדם יש בחירה חופשית.
זה אמרנו שליחיד יש חופש בחירה, אבל לכלל, במצרים נגיד אין חופש בחירה. בגלל שהם מושפעים מהסטטיסטיקה. זאת אומרת, מה המשמעות של לצוות או לתת עונש או גמול לקבוצה אם עושים איזושהי בחירה? נגיד עם ישראל, לא יודע, מה עובד עבודה זרה. בסדר, אז הוא מושפע
מהסטטיסטיקה,
אז מה
יכולות להניש? מה זה מושפע מהסטטיסטיקה? השאלה אם הקב"ה קייל את המשקלים. באופן תיאורטי כולם יכלו לבחור בטוב. זה עדיין ניבוי סטטיסטי.
לפי חוק המספרים הגדולים, זה לא יכול לקרות, אין מצב כזה.
מה זה אין מצב כזה? אבל כל אחד לחוד שבחר ברע אחראי על זה.
אוקיי.
זהו.
אבל הקב"ה קייל את המשקלים סטטיסטיקה.
לא משנה. הסטטיסטיקה אין לה משמעות פלילית.
זה השאלה.
מה?
למה יש עונש קבוצתי?
מה זה עונש קבוצתי? עונש של מצרים.
עונש
של הפרטים.
לא, לאשם הצדיקים גם יענשו.
אני לא יודע אם הצדיקים שנענשו או לא נענשו, אבל יכול להיות שגם הצדיקים יענשו כי הם חלק מה... אבל ברור שיש פה אשמה. זה לא משנה שיש סטטיסטיקה.
אז איך אפשר היה לדעת שהמצרים, כאומה,
זה יקרה? זה ידיעה לא ודאית. הקדוש ברוך הוא גם לא ידע באופן ודאי. זה סטטיסטיקה. חוק המספרים הגדולים, גם אין לך ודאות. באופן עקרוני, בסדר, סיכוי נורא קטן, זנב נורא קטן, זה לא יקרה. זה חוק המספרים הגדולים, אבל יש זנב כזה. גם הקדוש ברוך הוא, זאת הטענה. גם הקדוש ברוך הוא, כשהוא אמר, כי ועבדו ועינו אותם 400 שנה, לא יכול היה לדעת את זה בוודאות מלאה. אבל זה מספר מספיק גדול בשביל לתת פה פרדיקציה טובה. זה הכל. וממילא יש עליך אחריות, כי כל אחד קיבל את ההחלטות שלו.
איך יש לעשות פרדיקציה כזאת? למה? המצרים היו... הייתה להם גנטיקה של רוע לב?
לא, הוא קייל את המשקלים. עוד פעם, הקדוש ברוך הוא קייל את המשקלים באופן כזה, הוא הכביד את ליבו של פרעה, כמו שהוא אומר שם, נכון? מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא קייל את המשקלים, הוא אומר, בניגוד לכל בן אדם שיש לו בחירה לעשות טוב או לעשות רע, אצל המצרים אני עושה את זה 80-20, לא 50-50. אני עושה את זה 80-20. אם הייתי עושה את זה 100-0, לא הייתה להם אחריות פלילית. לא היה מגיע להם עונש, כי זה... הכרחתי כל אחד ואחד לעשות את זה.
היה להם יותר קשה לבחור.
בדיוק, היה להם הר יותר גבוה. אבל עדיין הם יכלו לטפס עליו. ולכן הראשונים אומרים שם שהוא הכביד את ליבו כעונש על עבירות קודמות. זאת אומרת, בעצם זה היה חלק מהעונש, הקיול של המשקלים האלה. כי בסופו של דבר ברור שאתה, הוא פחות אשם. בסדר, אבל הוא חטף את זה בגלל איזשהם עבירות קודמות שהוא עשה. לכן השתנו המשקלים, אוקיי? אז בעצם, זה לקח לי המון זמן, בעצם, אז מה שאני רוצה רק להוסיף כאן, מהתיאור שנתתי כאן, זה בעצם התיאור בצורה יותר פלסטית, כן, יותר מוחשית, של מה שדיברתי בשיעור הקודם. שבעצם הנפש הבהמית מסמנת לנו את לאן הבהמה שלנו לוקחת אותנו, והנפש האלוקית, וזה קיים בכל מקרה, אצל כל אדם. והנפש האלוקית אמורה להיות זאת שאני לא, שלוקחת את המושכות לידיים ומחליטה מה לעשות עם כל עם כל ההשפעות האלה. עכשיו, במובן הזה, וזו הנקודה החשובה שאיתה אני, אנחנו נמשיך גם הלאה, כאשר יש לבן אדם יצרים, או רגשות, או כל מיני דברים כאלה ששייכים למתאר הטופוגרפי, למתווה הטופוגרפי הזה, אלה מישורים שהם לא תוצאה של בחירה. בן אדם לא בוחר אם להיות רע או טוב, רע או טוב בטבע שלו. בן אדם בוחר מה לעשות עם משהו. יכול להיות שהוא יכול להשפיע על זה, בסדר, אבל אני אומר, יש נתונים בסיסיים שאיתם אתה נולד, יש השפעות שגורמות לזה.
לא, הוא יכול לעבוד על זה, אבל גם זה החלטה.
כן, בדיוק. הוא יכול, המתאר הוא לא הרוע שלו, אלא הקושי לצאת מהרוע. זה המתאר בעצם שנגדו הוא נלחם. אבל עדיין, הדברים האלה הם לא בבחירה. למה אני אומר את זה? אני כבר קופץ ישר לסוף כדי שתראו למה אני פתחתי בדברים האלה. כשנרצה להגיע למצוות שעוסקות ברגש, זה יעורר בעיה. כי מצוות שעוסקות ברגש זה בעצם מצוות שפונות למשהו שלא אנחנו אחראים עליו. אני זה מי שנמצא בתוך המתאר, זה לא המתאר עצמו. המתאר עצמו זאת הסביבה שבתוכה אני פועל. עכשיו, אם רגשות ויצרים וכל מיני דברים כאלה, זה הסביבה שבתוכה אני פועל, זה לא תלוי בי. מה שתלוי בי זה מה אני עושה עם הדברים האלה. אז איך ייתכן שיש ציוויים, מצוות או איסורים שמדברים על הרגש? הרגש הוא רגש. השאלה מה אני עושה עם הרגשות שלי זה עניין אחר. אבל איך אפשר לצוות על הרגש? זאת בעצם
איזה ציווי יש על הרגש?
ואהבת ואהבת את השם אלוקיך, ואהבתם את הגר, לשנוא את הרע, ושמחת בחגיך. יש הרבה ציוויים שנוגעים לרגש. השאלה איך שייכים לזה, לזה נגיע עוד, יש עוד קצת זמן עד שנגיע לזה, אבל אני אומר, אני חותר לשם. בסדר?